המלך, לפני שהוא מסתלק מהעולם, ההפטרה של פרשת ויחי, נמצא במלכים א', פרק ב'. בוא נלמד את הדברים בפנים, נראה. ויקרבו ימי דוד למוס, ויצא אבס שלוימוי בנוי לימויר. ויקרבו ימי דוד למות. דוד כבר מזדקן, הוא כבר קרוב ל-70, ואת המלוכה הוא הולך להעביר לילד צעיר, בן 12, כמו שמבואר במפרשים. והפסוק גם בדברי הימים, שלמה בני נער ורח. ממש צעיר, והוא עכשיו מקבל עליו את המלוכה על כל 12 שבטי ישראל, הרבה שנים עד שהתאחדו כולם בצורה הזאת, ובירושלים והכל, ועכשיו ילד קטן מקבל את זה. ויקרבו ימי דוד למות, דוד המלך רואה שהוא הולך למות, הוא רואה שהוא מזדקן, והוא קורא לבן שלו ומצווה אותו. ויצב את שלמה בנו לאמור. מה זה לאמור? אז יש פה באמת כמה פירושים בעל שיח בחידו. אז הוא אומר דבר ראשון, בהקשר אחד הפירושים של החידו, אומר ויצב את שלמה בנו לאמור. אומר, תאמר לעצמך שאתה שלמה בני. תזכור תמיד, אתה עכשיו מתחיל חיים, אתה אדם צעיר, ואני לא יהיה פה. אבל תזכור אותי כל הזמן, תזכור שאתה בן שלי, שההתנהלות שלך, שההתנהגות שלך, תהיה מתאימה לבן דוד, לבן של דוד המלך. כן, דברי שלמה בן דוד, שהמשלי שלמה בן דוד, שדברים שיתאימו לבן דוד. דברי קהלת בן דוד, שתמיד תזכור שהוא בן של דוד. ויצב את שלמה בנו לאמור, שיאמר לעצמו שהוא בן שלמה. פירוש נוסף כותב החיטה, וכך כותב גם האלשיך, שהלאמור הולך על הפסוק הבא. אנוכי הולך בדרך כל הארץ וחזקת והיית לאיש. תאמר לעצמך תמיד שאנוכי הולך בדרך כל הארץ. יזכיר לו יום המיטה לחיות בחיים שיש אחריהם שלא נמשכים לנצח. לחיות חיים שהאדם יודע שיום אחד הם הולכים להיגמר. יום אחד הוא ילך בדרך כל הארץ כמו שכולם הולכים. והוא יצטרך לתת דין וחשבון. דע מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד. ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. זה עצמו יגרום לך לחיות נכון. זה חלק מהצוואה שהוא נותן לו. אבל יש באמת עוד פירושים שגם החידה כותב וגם אחרים כותבים, מה זה הלימור הזה שהקדוש ברוך הוא, כן, אומר לו, אומר לימור, אנוכי הולך בדרך כל הארץ. לימור אנוכי, או שיזכור על עצמו שהוא הולך בדרך כל הארץ, או שיזכור את הנקודה הזאת של, החידה כותב, לזכור את שלמה בנו לימור, אומר סופי תיבות של את שלמה בנו לימור, כן, זה סופי תיבות תורה. תף, היי, וב, ריש, נכון? עת שלמה בנו לימור, סופי תיבות תורה. אומר, תזכור את התורה. אבל האמת היא שהדבר הזה גם כתוב, זה כתוב גם מפורש בהמשך הדברים. וכמו שאלשיך אומר, יש פה בהצוואה הזאת שלושה חלקים. תורה, עבודה וגמילות חסדים. תורה, עבודה, גמילות חסדים. החלק הראשון זה תורה. את לשמור את משמרת השם, לא ככה לשמור חוקותיו, מצוותיו, משפטיו, כמו שציווה אותך. ואז הוא מזהיר אותו, אתה ידעת את אשר עשה לי יואב בן צרויה, שהוא הרג את שני שרי צבאות ישראל בעורמה. ומי שהורג בעורמה, אומר הפסוק, וכי יזיד איש על רעהו לאורגו ועורמה, מאם מזבחי תיקחנו למות. זאת אומרת, אפילו מעם המזבח, כי זה הורס את העבודה, עבודת השם, עבודת הקורבנות, העבודה בבית המקדש, לא יכולה לעשות בצורה כזאת של הורגים בעורמה. אמר, ולכן ההזהרה הזאת של לטפל ביואב בן צרויה, קשורה לעניין של עבודה. עבודת השם, עבודת הקורבנות, שיהיה בצורה נכונה, ובלי להיאחז בקרנות המזבח, כשהם מתנהגים בלהזיד ועל איש על רעהו לאורגו ועורמה. והחלק השלישי זה ברזילי הגלעדי, לבני ברזילי הגלעדי תעשה חסד, שזה העניין של גמילות חסדים. זאת אומרת, הוא מלמד אותו פה תורה, עבודה וגמילות חסדים, שזה הבסיס שדוד המלך מלמד את בנו. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על הפרשה הזאת, ונדבר לפי הכיוון של המלבים, איך שהוא מסביר את זה, שלמה צעיר. ומתוך זה שהוא נער ורח, ילד בן 12, והוא מקבל תפקיד מאוד גדול של להיות מלך, אז דוד המלך בא ומדריך אותו, אבא שלו מדריך אותו. הוא אומר לו, ויקרבו ימי דוד למות. כן, יש תנחומה. וזאת הברכה, הוא אומר, ויקרבו ימי דוד למות. הימים של דוד הם אלה שהולכים למות. אבל הוא עצמו אומר, התנחומה, הוא לא הולך למות. דוד המלך נשאר בחיים. דוד המלך עצמו נשאר בחיים. אני רק הולך כותב האלשיך, אני רק הולך כמו כולם, כדי לא לבייש את הצדיקים האחרים שהסתלקו מהעולם, אז אני הולך כדרך כל הארץ. כמו שכולם נפטרים מהעולם, אז זה נראה שגם אני נפטר מהעולם. לכן הימים קרבים למות. אבל האמת היא שאני עדיין אהיה איתך. אני עדיין יעזור לך, אני עדיין אהיה, כי הצדיק בעצמו גם במיטתו קרוי חי, ולכן הוא דוד מלך ישראל חי וקיים. הוא עדיין יהיה פה, הוא עדיין יהיה בשביל שלמה לעזור לו, אבל הימים שלו קרבים למות. ויצב את שלמה בנו לימור, והוא מצווה את שלמה. כן? מה הציווי? אומר, אנוכי הולך בדרך כל הארץ, ואתה נשאר תכלס, אתה נשאר פה לבד, ואתה תצטרך להתמודד עם כל הדברים. וחזקת והיית לאיש. תתחזק, תהיה, אומר התרגום, לירי שמיים, גבר דחיל חטאים, אדם שירי שמיים ירי חטא, וחזקת והיית לאיש, תתחזק מעצמך, ואיך המלבי אומר? בהנהגת העם תהיה גבר. תהיה חזק, תהיה ברור מאוד, אל תהיה חלש. אתה חייב להיות חזק. אל תחפש אפוטרופסים ואל תחפש אנשים שיגידו לך מה לעשות ושיובילו אותך ושילמדו אותך. אתה תהיה חזק. מה שקשור להנהגת המדינה, מה שקשור להנהגת המלוכה, אתה חייב להיות המלך. תתחזק ותהיה מלך. וחזקת והיית לאיש. אבל במה שקשור לעבודת השם, שם אתה צריך להיות חלש. שם אתה לא צריך להיות האיש, הגבר, החזק, העוצמתי, וחזקת והיית לאיש. שם זה ושומרתו אס משמרס, השם אלוהיכך, או תשמור את חוקי התורה. ואיך באמת חלק מהמפרשים אומרים פה, המשמרת זה הכוונה, התורה שבעל פה שבחוקי התורה, כן? המשמרת השם אלוהיכך. ותשמור אותם בכל הפרטים. לא לחס בדרוכוב, לשמור חוקו איסוב, מצווי איסוב ומשפטו, ועידבו איסוב, ככוסוב, בסוירס מוישה. תשמור את החוקים, שזה הדברים, שהם בלי טעם, אנחנו לא יודעים את הטעם שלהם. את המצוות, את הציוויים שיש, ומשפטיו, המשפטים, שבהם יש היגיון וטעם, ועידבותיו, מצוות שהם עדות, מצוות שהם עדות לחידוש העולם. אז יש לך מי ללכת בדרכיו, שזה מהו רחום, אפתה רחום, מהו חנון, אפתה חנון, מהו ערך אפיים, אפתה ערך אפיים. חוקותיו, מצוות שאין בהם טעם. מצוותיו, מצוות שיש בהם טעם. משפטיו, מצוות שבין אדם לחברו. עדבותיו, מצוות שמעידים על חידוש העולם, יציאת מצרים, שבתות, מועדים וכדומה. והכל תשמור ככוסו בסוירס מוישה, כמו שכתוב בתורת משה. שם לא לסור ימין ושמאל. שם תעשה בדיוק את מה שכתוב, לבלתי סור מן המצווה ימין ושמאל, ואז למען תשכיל, אייס כל אשר תעשה, ואייס כל אשר תפנה שום, ואז יהיה לך השכלה. המלבי מסביר שיש הבדל בין הצלחה להשכלה, והיה דוד לכל דרכיו משכיל והשם עמו, כן? מה זה למען תשכיל את כל אשר תעשה? הצלחה אומר זה דבר שאדם עושה משהו וזה הצליח לו. לא בגלל שהוא עשה את הצעד החכם, כן? הוא השקיע במניה הזאת, לא לצד דווקא בזמן שהוא עשה אותו ליח החם, רק בדיוק פרץ משהו שאף אחד לא יכל לתכנן, והמחיר של הדבר הזה עלה, והנה, זה עלה. בסדר? זה לא... אבל למה זאת יש השכלה. השכלה זה אומר שבן אדם חישב נכון את הדברים, חשב, ובחשבון שלו עשה את הדברים נכון, ולכן הצליח. זאת אומרת, השכלה זה הצלחה, מלשון המקרא, הצלחה שנובעת משכל טוב, הבנה נכונה של הדברים. אומר, ופה כשתבחר ללכת ותלך במשמרת השם אלוקיך, ללכת בדרכיו לשמור חוקותיו, מצוותיו, משפטיו ועדבותיו, ככתוב בתורת משה, יהיה לך מצד עצם המצווה תשכיל את מעשיך. הצלחה, אומר, זה במזל. השכלה, זה תלויה בטוב שכל האדם, לבחור את האמצעים הטובים תמיד. אומר, זה ילמדו אותך מצוות התורה ומשפטיה. אומר, יש משכיל את אשר יעשה, ויש משכיל את אשר יפנה. כשהוא פונה לבקש את האמצעים, הוא מוצא לפעמים דברים שהם לא כל כך מוצלחים, אז הוא לא עושה אותם. הוא חושב על כיוון אחד, פונה לכיוון הזה, רואה שזה לא מוצלח, עוזב את זה, פתח עסק, סגר אותו, פתח כיוון מסוים, סגר אותו, ועד שהוא בוחר את האמצעי הטוב שבאמת מתאים ללכת בו. ואז הוא משכיל בדרכו. אז זה בן אדם אחד שמשכיל במה שהוא עושה. הוא פנה למשהו מסוים, ראה שזה לא מוצלח, עזב את זה ופנה למשהו אחר. אבל יש משכיל את כל אשר יפנה. אם הוא בוחר אמצעי, כן? לא משנה איזה אמצעי זה, גם אם ברגע הראשון נראה שהאמצעי הזה לא מוצלח, הוא לא עוזב את האמצעי הזה, הוא מוצא את הדרך בשכלו איכשהו לגלגל גם את האמצעי הזה לטוב. יש השכלה, איך הוא קורא לזה? השכלה בכל אשר תעשה, ויש השכלה נוספת, ואת כל אשר תפנה שם. איפה שתפנה, אתה תמצא את הדרך להוביל אל המבוקש מתוך הדבר הזה. זאת אומרת, אפשר להצליח בכל דבר. צריך למצוא את הדרך הזאת. אז יש דרך אחת של השכלה, כן, הצלחה זה מזל, אבל יש דרך אחת של השכלה שבן אדם מחפש, פונה למשהו, רואה שהוא לא מוצלח, עוזב אותו, פונה לעוד משהו, רואה שהוא לא מוצלח, עוזב אותו, פונה לדבר השלישי, ושם הוא מצליח, משכיל, כן? פה הוא אומר, כל אשר, השכלה בכל אשר תפנה, זה השכלה עוד יותר גדולה. הוא, איפה שהוא פונה, פנה לדבר הזה, אז נכון, בדרך הרגילה שלו, זה לא, הוא לא יצליח, הוא לא ישכיל בדבר הזה, אז הוא פשוט מחליף דרך לדרך אחרת. ומוצא את הדרך איך להשכיל בכל אשר תפנה. אומר, ואם תלך עם התורה והמצוות, יהיה לך את הברכה הזאת למען אשר תשכיל בכל אשר תעשה, ובכל אשר תפנה יהיה לך השכלה בכל, בכל סוגי ההצלחה האלה. ואז הוא מוסיף ואומר, למען יוקים השמס דבורוי, אשר דיבר עולי לימויר, אם ישמרו בונך או אס דרכום, לא לחס לפוני באמס בכל לבובום ובכל נפשום לימויר, לא יקורא יסלחו איש מעל כיסא ישראל. בוא, דוד המלך אומר לו, אם אתה תקיים את המצוות ואת התורה כמו שצריך, אתה תרוויח שהקדוש ברוך הוא, שהוא מצווה המצוות, הוא יקים השם את דברו אשר דיבר עליי למור. הבטחה שקיבלתי מהקדוש ברוך הוא. עכשיו פה צריך, זה פסוק מאוד מעניין, יש פה כמה פעמים למור, צריך לדייק את המילים של הפסוק הזה. המלבי מסביר שיש הרי, הנאמר לדוד המלך, ישמרו בניך את בריתי, ועדותי, גם ביניהם עדי עד ישבו לכיסא לך. נכון? זו הייתה ההבטחה של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, במה שאתה תשמור, אומר דוד לשלמה, מה שאתה תשמור את מצוות השם, יקים השם את דברו. למרות שאתה לא אמור לעשות מצוות על מנת לקבל שכר, כאן יהיה הכוונה לא בשביל השכר שאתה תקבל, אלא למען יקים השם את דברו, שהקדוש ברוך הוא יוכל להקים את דברו, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה פה את הכיסא דוד יהיה לדור דור. זה עצמו רצון השם. ומה שאתה תעשה את המצוות בשביל התכלית הזאת לקבל את המלוכה לדורי דורות, זה גם כן התכלית שהקדוש ברוך הוא, זה רצון השם שהקדוש ברוך הוא יקיים את דברו, למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם, למען הביא השם על אברהם את אשר דיבר עליו. עכשיו הוא אומר, לכן הוא אומר פה את הדבר הזה, למען תעשה את המצוות, למען יקים השם את דברו. כמו שיש לנו גם ברוח חיים, רב חיים ולוז'נר כותב שכשיש לך את משה רבינו, לאכול מפריה הוא צריך, כן, אלא הוא רוצה את השכר. מה העניין לרצות את השכר? אומר רב חיים ולוז'נר, כי הצדיקים הגדולים רוצים את שכר המצווה, כי הם יודעים שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת שכר על המצווה, ויש לו שמחה גדולה כשהוא נותן שכר על המצווה, אז הם רוצים את שכר המצווה. רק מה, הנקודה היא שהם לא רוצים את השכר בשביל עצמם, הם שמחים שהקדוש ברוך הוא נותן שכר. עצם זה שהוא שמח וניתן את שכר. זאת אומרת, מצד הצדיק שרוצה שהקדוש ברוך הוא ייתן שכר, זה לא משנה אם הוא נותן לי או נותן למישהו אחר. עצם זה שהקדוש ברוך הוא יש לו שכר, נותן שכר על המצווה ורוצה לתת שכר על המצווה, למען יקים השם את דברו. הוא אומר, אשר דיבר עליי למור, הקדוש ברוך הוא הבטיח לי, לימור אם ישמרו בניך את דרכם ללכת לפניי באמת בכל לבבם ובכל נפשם, לימור לא יקרת לך ישמע. מה זה לימור פעמיים? אומר המלבים, חזל אומרים, הגמרא בברכות דף זין, שכל מידה טובה שיצאה מפי הקדוש ברוך הוא, אפילו על תנאי לא חזר בו. כי באמת, כשהקדוש ברוך הוא אומר משהו, זה, האמירה הזאת מיד מביאה את הדבר אל המציאות. ותנאי לא יוכל להשיב דבר שנאמר מעת השם. אומר, פה לא יהיה כך. אומר, למה? כי התנאי הוקדם אל המאמר. כי לא אומר, אם ישמרו בניך את דרכם, אז לימור לא יקרת לך איש. אז אני אומר, זאת אומרת, עכשיו לא נאמר כלום. עכשיו לא נגזר הדבר הזה. אחרי שיתקיים התנאי, רק אז תהיה האמירה. אבל אם לא יתקיים התנאי, הוא לא אמר כלל. זה לא שיצאה מידה טובה מפיו על תנאי. לא יצאה עדיין מידה טובה. רק כשיתקיים התנאי, אז לימור, שימו לב איך זה הולך בפסוק. אשר דיבר עליי למור, הקדוש ברוך הוא אמר לי, אם ישמרו בניך את דרכם ללכת לפניי באמת בכל לבבם ובכל נפשם, לימור לא יקרת לך איש מעל כיסא ישראל. אז יאמר, אז תיאמר ההבטחה הזאת, לא יקרת לך איש מעל כיסא ישראל, רק אז יאמר ההבטחה הזאת שממנה אין חזרה. זה בעצם החלק הראשון של הצוואה של דוד לשלמה. הוא אומר לו, שים לב, מה שנוגע למלוכה, תהיה חזקתה והיית לאיש, תהיה חזק מאוד, תהיה ברור מאוד, תעשה את מה שאתה צריך לעשות בלי לפחד משום דבר. מה שנוגע לדבר השם, שם תהיה עדינו העצני, שם תהיה עדין ורח ותולעת ומקבל את ככל הכתוב בתורת משה, בלי להתחכם, בלי ימין ושמאל, שם אל תהיה חזק. שם תהיה חלש, שם תהיה רפא, שם תהיה מי שמקבל מה שנאמר ואיך שנאמר, ושמרת את משמרת השם אלוקיך, משמרת למשמרתי, אל תרגיש גיבור גדול. שם זה משמרת ומשמרת למשמרת, שם תשים גזרות ותקנות, וכמו שהוא באמת עושה, עירובין עם חכם ליבך, ישמח ליבי גם אני, נטילת ידיים, תקנות שהוא מתקן בגלל הידיעה הזאת שאני חלש. והידיעה שאם אני לא אשים לעצמי גבולות, ואם אני לא אשמור על עצמי כדי לא, עם סייגים וגדרות, אז אני עלול ליפול. שם לא להיות חזק מאוד. עכשיו, ואז הוא אומר, יתקיים, יקים השם את דברו, יהיה לך השכלה בכל אשר תפנה תשכיל, ויהיה לך כזאת ברכה שהקדוש ברוך הוא יקים השם את דברו, אשר דיבר עליי למור אם ישמרו בניך את דרכם. דבר ראשון שהוא אומר לו. עכשיו, דבר שני, הוא אומר לו, וגם אתו יודעתו איס, אשר עושו לי יויוב בן צרויו, אשר עושו לשני שורי צבאויס ישראל, לאבנר בן נעיר ולעמוסו בן יסר ויהרגם, ויוסם דמי מלחמו בשולוים, וייתן דמי מלחמו בחגוי רוסו ישר במוסנוב, ובנעלו ישר ברגלוב. טוב, פה הוא בעצם מתאר את הסיפור של יואב בן צרויה. האמת היא, הקדמה קצרה, אנחנו מדברים פה על שלוש דמויות בפסוק הזה. יואב בן צרויה, אבנר בן נר ועמסה בן יתר. שלוש דמויות גדולות מאוד, גדולות מאוד מאוד, שעוד פעם, אנחנו ניגע בהם פה מזווית כל כך קטנה ומצומצמת, שלא מקיפה את האנשים הגדולים האלה. אבל בכל זאת, כן, זה מה שיש לנו פה בהפטרה, ננסה כמה שאפשר בזמן הקצר שיש, באזכור הקצר הזה. יואב בן צרויה, אחיין של דוד המלך, מלווה אותו מגיל מאוד מאוד צעיר, הוא שר הצבא שלו, הוא הלוחם הגדול, הוא עושה בשבילו את המלחמות, דואג לו. אבל פה בא דוד ואומר לשלמה, האנשים האלה בני צרויה, כמו שהוא אומר במקום אחר, קשים ממני. הם אנשים חזקים מאוד, ויש להם, איך קוראים לזה היום, אג'נדה מאוד מאוד ברורה. עוד פעם, האג'נדה הזאת מאוד מאוד קרובה לאג'נדה של דוד המלך. אבל אחרי הכל, יש לו נקודה של, הוא מוביל את הדברים בעצמו, ובדבר הזה, לפעמים זה מתנגש. הוא אומר, אני בקושי הצלחתי להתמודד איתם. בקושי דוד המלך הצליח להתמודד איתם. אבל אתה, עכשיו, בגיל הצעיר, יבוא יואב בן צרויה, יתחיל לנווט פה את העניינים, אתה לא תוכל להתמודד איתו. אתה צריך להיות מאוד מאוד זהיר בסיפור הזה של יואב בן צרויה. וגם אתה ידעת את אשר עשה לי יואב בן צרויה. מה שהוא עשה לי, בוא נשים בצד. לא זה הנושא. אבל, יש פה כמה דברים שהוא עשה לו. זה שהוא הרג את אבשלום. בניגוד להוראה מפורשת של דוד המלך, שלא יפגעו באבשלום, למרות שהוא מרד באבא שלו, ולמרות שהוא הוביל את המלחמה, ולמרות שדוד המלך באמת כעס עליו ונפגע ממנו והכל, אבל הוא מצווה לו להרוג אותו. מגיע יואב בן צרויה והורג את אבשלום. כי לדעתו זה מה שצריך לעשות, בניגוד להוראה המפורשת של דוד המלך. וזה עשה לי יואב בן צרויה. עוד דבר יש במפרשים, הסיפור עם בת שבע. הרי הסיפור של בת שבע אחרי הכל היה סיפור שלא נגרם בו חילול השם. לא ניכנס לרגע, כרגע, למה היה החטא בסיפור של בת שבע. היה חטא כי זה מה שהפסוקים אומרים וזה מה שחזל אומרים. אבל מה היה החטא במדויק? זה נושא גדול, ויש באמת שיטות מאוד קיצוניות מנפרשי המקרא, והגמרא בשבת, והגמרא בכתובות, ובאמת, מה בדיוק היה שם. אבל כל מה שהיה לא התפרסם, ולא נוצר חילול השם מהעבירה הזאת. זאת אומרת, דוד המלך, בסופו של דבר, כשמגיע אליו נתן הנביא, עושה תשובה, והתשובה הזאת הייתה יכולה להיגמר במקום הזה. יואב בן צרויה הוא זה שהלך והראה את המכתב שדוד המלך כתב לו, שמה לעשות עם אוריה החיתי, ומראה את זה לאנשים. זאת אומרת, זה לא רק מבייש את דוד המלך ברבים, הביזיון של בן אדם לחברו, אלא גם חילול השם נורא, והיום הוא הופך, הוא לוקח את העבירה הזאת, כן, שהייתה עד עכשיו עבירה שלא גרמה לחילול השם, והופך אותה לעבירה עם חילול השם נורא והיום, חילול השם עד היום הזה. כן, אם עדיין יש אנשים שיכולים, רחמנא ליצלן, לדבר על דוד המלך בזלזול בגלל הסיפור הזה, זה קרה בגלל זה. עוד פעם, יכול להיות שהתנך היה בכל מקרה כותב את הסיפור כביקורת, כן? כי התנ"ך לא נמנע מלהעביר ביקורת על אנשים, גם במצב ש... זה, כי אנחנו צריכים ללמוד, הקידוש השם הכי גדול זה שמספרים את זה, אבל כשיואב הולך ומספר את זה, אז הוא גורם לחילול השם. אז הוא אומר, עשה לי יואב בן צרויה, אשר עשה לי שני זה דבר אחד שהוא עשה לי, אבל את זה אומר, את זה בוא רגע נשים בצד, לא בגלל זה אני אומר לך את זה, אלא אשר עשה לשני שרי צבאות ישראל, לאבנר בן נר ולעמסה בן יתר וירגם. אבנר בן נר היה שר הצבא של שאול המלך, נראה לי שדיברנו עליו פעם בהרחבה, לא יודע אם יש את זה מוקלט, אבל יש הרבה מה לדבר על אבנר בן נר. אבנר בן נר היה שר הצבא של שאול המלך, תלמיד חכם עצום, אדם גדול מאוד. ואבנר בן נר, אחרי ששאול המלך נפטר, נהרג בגלבוע, הוא לוקח את כל העם והולכים אחרי מפיבושת בן שאול, והולכים אחריו ישבושת והוא המלך, ושלב מסוים הוא מגיע אל דוד המלך ורוצה לכרות איתו הסכם שלום. וכשדוד המלך מקבל אותו באהבה גדולה ושמחה גדולה, והוא הולך עכשיו להסב את לב כל עשרת השבטים, כן, כל השבטים האחרים חוץ משבט יהודה שכבר עם דוד, ולהביא אותם אל דוד המלך. וכשהוא יוצא לדרך, יואב בן צרויה שומע מהדבר הזה, יש לו חשבון עם אבנר בן נר, גם בגלל שהוא הרג את עשהאל אחיו במלחמה שהייתה בבריכה בגבעון. טוב, אי אפשר כרגע להיכנס לכל הפרטים של כל הסיפורים, אבל שם היה ויכוח ביניהם, האם היה מותר לו להרוג אותו או לא. הוא אמר לו, תרד ממני, אל תרוץ אחריי, למה אני אצטרך להרוג אותך, לא יכול לשאת את פניי ליואב אחיך. ועשהאל קל ברגליו כאילות השדה וממשיך לרוץ אחריו ולא מרפה, ולאבנר בן נר לא נותרה ברירה אלא להקות אותו. פה מתחיל ויכוח, יואב בן צרויה טוען, כמו שהגמרא בסנהדרין אומרת, היה לך להקות אותו באחד מאיבריו, כן, להצילו באחד מאיבריו כשהוא לא יוכל להרוג אותך, והוא אמר, לא יכולתי לכוון. והטענה של יואב, כן, אבל יכולת לכוון לצלע החמישית, לדופן החמישית, בין מקום שכבד ומרה תלויים בו, כזאת מכה מדויקת נתת עם החרב, ואתה אומר שלא יכולת לכוון, הנה כיוונת טוב. ולכן בעצם יואב בן צרויה מרגיש, חושב, בטוח, שעל פי ההלכה, הוא הגואל אדם של אחיו עשהאל, והוא צריך להרוג את אבנר בן נר. דוד המלך מקבל את אבנר בן נר, ומקבל אותו בשלום, ובעצם קורית איתו הסכם שלום. יואב בן צרויה לא אוהב את זה, לא מוכן לקבל את זה. ואז כשהם יוצאים, אבנר בן נר כבר יצא, יואב בן צרויה חוזר עם הלוחמים, שומע שאבנר בן נר היה פה, קורא לאבנר בן נר חזרה, אבנר חושב שדוד קורא לו, זאת אומרת, גם כל האנשים סביבו ככה בטוחים. אבנר בן נר מגיע, ואז הוא נכנס לדבר איתו בשער, וכמו שהגמרא אומרת, הוא שואל אותו, תגיד, מה הדין? יבמה גידמת שאין לה ידיים, איך היא יכולה לחלוץ, להסיר את הנעל של היבם? אז הוא אומר לו בשיניה, הוא אומר, איך אפשר לעשות את זה במציאות? אז הוא מתכופף להראות לו, וכשהוא מתכופף להראות לו, הוא לא נשמר מהחרב אשר ביד יואב, ויואב דוקר אותו והורג אותו, כן, גם כן בעורמה, בסוג של שקר, רמאות, כן? דוקר אותו והורג אותו. ודוד מאוד 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 פגוע מהסיפור הזה, כי נתפס אצל אנשים שדוד המלך הוא זה ששלח את אבנר בשלום, ואז שלח את יואב, שהוא בעצם כל דבר הוא שר הצבא שלו, הוא שלח את יואב להרוג אותו. ולכן דוד המלך יוצא מגדרו ויוצא אחרי המיטה של, כן, של אבנר בן נר, כן, ומספיד אותו, החמות נבל ימות אבנר, ידיך לא אסורות ורגליך לא לנחושתיים הוגש, הוא כנפול לפני בני אבנה נפלת. באמת הסוגיה של אבנר בן נר יש הרבה מה לדבר עליה, אבל פה בא דוד ואומר לשלמה, שים לב מה קרה פה עם אבנר בן נר, אני לא רציתי להרוג את יואב, את אבנר בן נר, מצידי רציתי להשאיר אותו, אני הולך ומסכם הסכם, והסכם, שלום, ברור, מסודר, מה קורה במצב הזה? הוא הולך ואג'נדה משל עצמו, הולך והורג אותו. זאת אומרת, הוא שובר, איך קורה לזה המלבים פה? אומר בלשון, אתה ידעת את אשר עשה לי. דבר ראשון מה שהוא עשה לי. אשר עשה לי שני שרי צבאות ישראל. הוא אומר, ויארגם, וישם דמי מלחמה בשלום. הוא אומר, בדין תורה לא היה חייב מיטה. כן, יואב, על מה שהוא עשה לאבנר בן נר, כי לא הייתה שם התראה. ורק עכשיו, הוא אומר להרוג אותו מדין המלכות. אבל הוא אומר, מה זה? הוא אומר, ויארגן. שני שרים האלה נלחמו בהתחלה נגד דוד. אבנר היה אצל ישבושת, עמסה אצל אבשלום, ואז היה יכול להרוג אותם בדרך מלחמה. אבל הוא הרג את שניהם אחרי שהשלימו עם דוד. כאילו עדיין עוסקים במלחמה. ודבר כזה הורס עניין המלוכה ונימוסי המדינות. להרוג השרים שקורטים עמהם ברית אחר כלות המלחמה. מה זה חטא נימוסי ונוגע בכבוד המלכות אחר שנעשה משר צבאו שנדמה שעשאו בפקודת דוד. זאת אומרת, יש פה דבר אחד, הוא הרג אותם, שזה חטא מספיק חמור. דבר שני, וישם דמי מלחמה בשלום. זאת אומרת, אחרי שאני עושה שלום, הוא פשוט הולך וממשיך את המלחמה. ודבר שלישי, ויתן דמי מלחמה בחגורתו אשר במתיו ונעלו אשר ברגליו. הוא שואל אותו שאלות על הנעל ברגל, איך מה עם הסרוך, איך היבמה הגידנת תפתח אותו, ואז כאילו ככה הוא הורג אותו, להרוג בעורמה. זאת אומרת, יש פה שלוש חסרונות בעצם ההריגה, אחרי שדוד המלך קורא את הסכם שלום, ועושה את זה בצורה כזאת של עורמה, והדבר הזה אומר, תדע לך שזה מאוד מאוד מסוכן לך בתור מלך, אם יהיה לך דבר כזה של הוא בא ומנהל את מה שהוא רוצה, איך שהוא רוצה, ועשית כחוכמתך, ותתנהג בחוכמה איתו בשביל לא תורד סיבתו בשלום שאול. לא תורד סיבתו בשלום שאול, אל תיתן לו לרדת לגיהנום שישלם שם על המחיר שלו. תהרוג אותו אתה, זה עדיף. וגם במצב הזה, ברגע שיתחיל המשהו הכי קטן, שהוא מתחיל, איך קוראים לזה, משחקים כאלה, תיזהר ממנו. תיזהר ממנו מאוד. עכשיו, מי זה דמות אחת שיש לנו פה, אבנר בנר? הסיפור השני זה המסע בן יתר. המסע בן יתר הוא בעצם אחיין של, נכון? של דוד המלך. בן של יתר, יתרה, שנשוי לאביגיל. מה היה הסיפור שם? הגמרא אומרת לנו, זה ירושלמי. ירושלמי ביבמות, ששואל מיתרה הישמעלי או יתרה הישראלי? כן, בדברי הימים ובמלכים זה פעם נקרא ישמעלי פעם ישראלי. אז ידוע גמרא ביבמות, הגמרא אומרת בבבלי שחגר חרבו כישמעאל, כך מקובלני מבית דינו של שמואל הרמתי, מואבי ולא מואבית, עמוני ולא עמונית. אבל ירושלמי אומר פירוש אחר, הוא אומר שהוא היה ישמעאל. והישמעלי הזה, יתרה, נכנס יום אחד לבית המדרש ומצא את ישי. שהיה יושב ודורש. הוא שומע את ישעיה יושב ודורש. ומה הוא דורש? את הפסוק הבא. פסוק בישעיה ופרק נ"ה. פנו אליי והיוושעו כל אפסי ארץ. כי אני אל ואין עוד. אומר הקדוש ברוך הוא, כמו שרשי מסביר שם בישעיה, פנו אליי, תעזבו את הפסלים שלכם. כל אפסי ארץ, כל הקצוות של הארץ. והיוושעו, כך תיוושעו. כי אני אל ואין עוד. איך אומר המלבים שם? המלבים אומר, פנו אליי ויבשעו, למה תפנו אל האלילים? הלא מהם לא תשיגו ישועה, לא תשועת הגוף ולא תשועת הנפש. אליי פנו, ואז תיבשעו, כי אני אל ואין עוד, ואך אני ביכולתי להושיע. אומר, מה תחשבו? שלא תוכלו לפנות אליי. מה פתאום שאני אקבל אתכם? מהגויים, מאפסי ארץ? לא נתתי את התורה ומצוות רק לישראל. לכן ממשיך הנביא ואומר, בי נשבעתי. יצא מפי צדקה, דבר ולא ישוב, כי לי תכרע כל ברך תשווה כל לשון. אומר רשי, יצא מפי צדקה, נשבעתי ויצא מפי צדקה, לקבל כל השבים אליי. לא רק יהודים, אפילו גויים, לא רק סתם גויים, אפילו מקצווי ארץ שהקדוש ברוך הוא מתחרט שבראם. גם הם פנו אליי ויבשעו כל אפסי ארץ, כי אני אל ואין עוד, בי נשבעתי. יצא מפי צדקה לקבל את כולם ולא ישוב. מה הצדקה שיצא מפי? כי לי תכרע כל ברך ואני אקבלם. כי העניין שנאמר, כי אז זה הפוך אל עמים שפה ברורה, כך לשון רשי, וגם המלבים אומר שזה צדקה וחסד שהבטחתי ובלי שבוע ואני אקיים אותה בכל אופן, ולא ישוב, זה לא ישתנה בשום צורה, זה לא ישוב. כי לי תכרע כל ברך תשווה כל לשון, ופנו אליי ויבשעו כל אפסי הארץ. יתרה הישמעאלי הזה נכנס לבית המדרש, כמו שאומר ירושלמי ביבמות פרק ח' הלכה ג', ושומע את ישי אומר את הפסוק הזה, פנו אליי ויבשעו כל אפסי הארץ, כי אני אל ואין עוד. מיד נתגייר, ונתן לו ישי את ביתו לאישה. אביגיל, נהיית אשתו של יתרה הישמעאלי, שמהיום הוא יתרה הישראלי. מין לשמוע פסוק, פנו אליי ויבשעו, כן? פנו אליי ויבשעו כל אפסי הארץ. כן, השאלה גם כנראה מי האומר של הפסוק ואיך הוא אומר את זה, אבל כן, כשישי אמר את הפסוק הזה, אז שמע את זה יתרה ישמעאלי ונהיה ישראל. ואז נולד לו בן המסע. המסע הזה הוא היה אחד משרי הצבא של שאול. הוא מוכר לנו גם מהסיפור שקורה שם עם שאול, זה גם בירושלמי, בסנהדרין, הוא מביא את זה כשאומר שאול המלך לאבנר בנר והמסע בן יתר, לשני שרי צבאות ישראל, הוא אומר להם, סובו והמיתו את כהני השם. סובו והמיתו את כהני השם, כן? כהני נוב עיר הכהנים, שהוא חושד בהם שהם תומכים במורד ומלכות בדוד, ואומר להם, לכו תהרגו אותם. ואז אמרו לו, אז הפסוק אומר, ולא אהבו עבדי המלך לשלוח את ידם מכהני השם. זאת אומרת, היה פה איציות. בסדר, הם לא מקבלים צבא, כן, מסרבים פקודה, והם לא מקבלים את הפקודה הזאת שדגל אדום מתנופף מעליה, והם לא מקיימים אותה. ולא אהבו עבדי המלך לשלוח את ידם מכהני השם. בירושלמי הוא כותב שהם אמרו לו, מה, בתור מה אתה מצווה אותנו? כלום איתלך עלינן, מלא אלא הדן זונרה והדן קליניהון. מה יש לך עלינו? דרגות? סמלים? כל מיני דברים שנותנים לשרי צבא? הטריפין ליך. הנה הם לפניך. קח אותם, קח את כל הכלי זין, את הכלי נשק, את כל הסמלים, דרגות, את כל הדברים האלה שאתה נתת לנו, שבתור זה אתה בא ומצווה עלינו מה לעשות, הטריפין לך, הנה הם זרוקים לפניך, קח אותם. סובו והמיתו את כהני השם, הם לא מוכנים לקבל את זה. ולא עבדו עבדי המלך לשלוח את אדם בכהני השם. מי אלו? אבנר בנר והעמסה בן יתר. אגב, זה מאוד מעניין, אבל דווקא עליהם הוא סומך. כי התנחומה בפרשת אמור כותב שכששאול המלך רוצה ללכת לבעלת האוב, את מי הוא לוקח? את שני הנערים ללוות אותו? אבנר בנר והמסע בן יתר. זאת אומרת, הוא יודע שהם נאמנים באמת, ודווקא בגלל זה שהם יכולים להגיד, טוב, קח את הדרגות, קח את התפקיד, קח את הנשק, קח את הכל, אנחנו לא נעשה את זה, והם מוכנים לשלם את המחיר. דווקא בגלל זה הוא, כן, מעריך אותם יותר. עכשיו, מה שקורה עם המסע בן יתר, וזה בעצם מה שאנחנו פוגשים כאן, זה הפסוקים בשמואל ב', פרק ח', אחרי הסיפור של אבשלום. המסע בן יתר הלך עם אבשלום והיה שר הצבא שלו. ואחרי ש... כן, הסיפור של אבשלום נגמר ואבשלום נפל בקרב, המסע בן יתר מגיע לפני דוד המלך, מגיע ומתפייס עם דוד המלך, לא ממשיך את המלחמה, ודוד המלך בדווקא מקבל את המסע בן יתר בגלל שככה הוא בעצם מרגיע את העם, כן, אומר, הוא שולח ואומר להם, שולח שליחים, ואז אומר, ולעמסה תאמרו, הלא עצמי ובשרי אתה, כה יעשה לי אלוקים וכה יוסיף, אם לא שר צבא תהיה לפניי כל הימים תחת יואב, ובזה הוא בעצם מפייס את העם, מראה שהוא סולח לעמסה בן יתר, והם חוזרים. עכשיו, מה שקורה, שהוא מצווה על עמסה בן יתר, ללכת ולהילחם עם שבע בן בכרי. היה באותה תקופה מרידה של שבע בן בכרי, מורד בדוד, והוא שולח את המסע, וילך המסע להזעיק, ויאמר המלך המסע, אזעק לי את איש יהודה שלושה ימים ואתה פה עמוד, וילך המסע להזעיק את יהודה ויוחר מן המועד אשר יעדו, כן? ויוחר מן המועד אשר יעדו. אז דוד אומר לאבישי, אתה ירה לנו שבע בן בכרי מן אבשלום, המרד פה מתפתח, אתה קח את עבדי אדונך ורדוף אחריו, פן מצא לו ערים בצורות והציל עינינו, כן? אנחנו נתמודד אחרי שהמסע מאחר. ויצאו אחריו אנשי יואב והקריתי והפליטי וכל הגיבורים, ויצאו מירושלים לרדוף אחרי שבע בן בכרי, ואז הם פוגשים את המסע בא לפניהם. עכשיו, מה הסיפור עם המסע? אומרת לנו הגמרא בסנהדרין, למה הוא באמת התעכב היוחר? בגלל שכשהוא הגיע לגייס את העם, הוא רואה, הוא הגיע לישיבה, מה שהיה אז, אשכחינו דפתיח לו במסכת. הוא רואה שהם התחילו ללמוד סוגיה. אז הוא אומר, כל אשר... כן, כל איש אשר ימרא את פיך ולא ישמע את דבריך אל כל אשר תצוונו יומת, נכון? יש בעיקרון ציווי של המלך, וכל ציווי של המלך צריך לקיים, וכך אומר הקדוש ברוך הוא ליהושע כשהוא ממנה אותו למנהיג מלך בעם ישראל, כל איש אשר ימרא את פיך ולא תשמע לכל אשר תצוונו יומת. אבל נאמר שם מיעוט, אך רק חזק ואמץ. אז מה זה רק חזק ואמץ? כשזה נוגע לדברי תורה אין למלך סמכות. כך דורש המסע בן יתר. ואז הוא אומר, יפה מאוד שהמלך קורא להם עכשיו להילחם נגד שבע בן בכרי, אבל יש, הם לא משווים ולומדים תורה. פתיח לו במסכתה. ברגע שהם פתיח לו במסכתה, הגמר בסנהדרין, דף ט עמוד א', אז אני לא יכול לקרוא להם, כי רק חזק ואמץ, דברי תורה, אין לו סמכות למלך לבטל תורה. אז הוא יוחר, אז לכן הוא מתאחר ולא קורא להם. עכשיו, עוד פעם, אתה רואה פה את אותה הנהגה, כן? את אותה הנהגה של, 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 של המסע ונייתר, שהחוק של הקדוש ברוך הוא למעלה מהציווי של המלך. בסדר? והמסע בנייתר גם כתוב ש, שהוא היה תמיד חכם גדול, זה גם במדרשים. הוא גם כותב את זה. המלבים מדבר על זה שם בשמואל א' י"ז, על הדרגה של, שהיה להמסע בנייתר מעבר ליואב, שאבא שלו היה תמיד חכם גדול ושהוא היה תמיד חכם גדול. ואז המסע בנייתר בעצם מגיע שם, והם רואים, והם עם האבן הגדולה אשר בגבעון, והמסע בא לפניהם. נמצאים אנשי יואב, עם יואב, והמסע בא לפניהם, ויואב חגור מדו לבושו, ועליו חגור חרב מצומדת על מותניו בתערה, זאת אומרת, יש לו חרב, והחרב הזאת בתוך הנרתיק של החרב, והוא יצא וטיפול. מה שהוא עושה בעצם, הוא יוצא מול המסע, הוא פשוט מפיל את החרב מהתער. יפה? עכשיו, ברגע שהיא נפלה מתארה, רש"י מסביר שהוא בעצם תופס בצד ימין, הוא פשוט תופס בחרב כי היא מצומדת על מותניו. זאת אומרת, היא ישבה לו על המותניים, ולכן כזה שהוא תופס בחרב זה לא נרגש. כי תמיד זה עומד בצורה מאוד דומה. והוא יצא וטיפול, ויוצאת מהאתר, ויומר יואב לעמסע, השלום אתה אחי. עוד פעם, הוא מטעה אותו וקורא לו בכינוי אחי. עכשיו, ברגע שהוא שומע המסע שיואב קורא לו אחי, הוא בטוח שהכל טוב, והתוכז יד ימין יואב בזקן המסע לנשוק לו, תופס את הזקן של המסע כדי לתת לו נשיקה, והמסע לא נשמר בחרב אשר ביד יואב. הוא קרא לו אחי, הוא בטוח שהכל בסדר, והיקה הוא בא אל החומש, ואז הוא תוקע את החרב אל החומש, וישפוך מאב ארצה, ולא שנה לו, לא היה צריך מכה שנייה, פשוט במכה אחת חיסל אותו וימות. ואז יואב ואבישי אחיו רדף אחרי שם ובכי. חלק מהמפרשים אומרים שזה לא שיצא וטיפול, אלא זה נפל על הרצפה, ואז הוא הרים את זה, ואז הוא לא נזהר. עוד פעם, מה היה בדיוק התנועה שהוא עשה עם החרב, אבל זה מה שהוא עשה, והרג את המסע ונייתר. עכשיו, הסיפור שהולך שהמסע מתגולל בדם בתוך המסילה, והיה שם בן אדם שעומד, אחד מנערי יואב, ואומר, מי אשר חפץ ביואב, ומי אשר לדוד אחרי יואב, וככה מוביל את העם שימשיכו הלאה, אבל היות והמסע מתגולל בדם בתוך המסילה, והיה ראיש כי עמד כל העם. אנשים באים לשם, רואים את ככה את המסע שוכב, מתבוסס בדמו, הם נעצרים. ויסב את המסע מן המסילה השדה, וישלך עליו בגד, כאשר ראה כל הבעלה ועמד. כאשר הוגה מן המסנה, וכאשר הוא הזיז מהמסילה את המסע ונייתר, עבר כל איש אחרי יואב לרדוף אחרי שבע בן בכרי. טוב, אז זה הסיפור שהיה עם המסע ונייתר. ועוד פעם אומר פה דוד המלך לשלמה. ראית את מה שהוא עשה לשני שרי צבאות ישראל, כן? לאבנר בנר ולעמסע ונייתר, ויהרגם. הוא הרג אותם, וגם אצל שניהם, ויישם דמי מלחמה בשלום. אני סיכמתי שלום עם עמסע בנייתר ועם אבנר בנר, והוא הולך והורג אותם. זאת אומרת, אם הוא היה הרוג אותם לפני כן במלחמה, לא היה לי טענה. אולי אפילו מקבל את זה צלש. אבל עכשיו, אחרי שאני סיכמתי, אין לו את הזכות לעשות את זה. וגם הצורה שהוא עשה את זה, והייתן דמי מלחמה בחגורתו אשר במתנב, במותנב, כן? עם הצורה שהוא עובד עם החרב, עם המסע בנייתר, ובנעלו אשר ברגליו, הצורה שהוא עובד עם אבנר בנר, עם להתכופף לשאול אותו גידמת אי החולצת. הוא אומר, והדברים האלה זה דיני המלך, שתדע לך, ועשית כחוכמתך, ולא תורד סיבתו בשלום שאול. אומר, אני לא יודע אם תהרוג אותו, אבל אל תיתן לו לרדת לשלום שאול. תמצא דרך להניש אותו, ובעיקר תיזהר. תיזהר. יש אנשים שהם חזקים מאוד, ויש להם עוצמה גדולה, ואתה יכול לחשוב שהאינטרס שלהם הוא האינטרס שלך, ושתשחק איתם, ונשתמש איתם איפה שצריך. זה לא נכון. אם הוא עושה משהו שמוביל למקום שהוא אחרת מהדרך שאתה מוביל, תהיה איתו קשוח מאוד. פשוט עזרה של אבא לבן שמקבל מלכות, ובמלכות יש אנשים מאוד מאוד חזקים, שהוא ליווה דוד כל השנים. הוא חזק מאוד, הוא עוצמתי מאוד, והוא מסוכן מאוד, אתה צריך לדעת איך להתמודד איתו. עוד פעם, יואב בן צרויה היה צדיק גדול, וביתו במדבר, והחסד שלו והכל, ובאמת אולי צריך למסור שיעור שלם עליו, על הדמות המאוד גדולה שלו. אבל בעניין של שלמה, אומר לו דוד, תדע לך, בשבילך הוא סכנה גדולה. ולכן, ברגע שהוא יתחיל לשחק משחקים, וזה מה שבאמת קורה בהמשך הפסוקים, תתפטר ממנו. ועשית כחוכמתך ולא תורד סביבתו בשלום שאול. הוא לא מצווה עליו להרוג, אלא עשית כחוכמתך, תנהג בחוכמה שלך, שאותה אתה מקבל עם המלכות, להתנהל נכון עם הבן אדם הזה. ולבני ורזילי הגיל עודי, תעשה חסד ואויו, ואויכלי שולחונך. יש מישהו שאתה צריך לקרב. מי זה? בני ברזילי הגלעדי. ברזילי הגלעדי לא היה צדיק גדול. בסדר? הגמרא גם ביבמות, כשהיא רוצה להגיד על, על, על בן אדם ש, 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 דרך מסוימת בהלכה, איך בודקים, אז אומרים, מה, כולי אלמה, ברזילי הגלעודי נינו, כולם כמו ברזילי הגלעדי שהיה כזה נואף וכזה חוטה, שכל דבר שהוא היה רואה כבר היה מוציא אותו מהכלים. זאת אומרת, ברזילי הגלעדי הוא ההפך, הוא דוגמה לאדם ששטוף בזימה, כן? קפצה עליו זקנה, כי הוא שטוף בזימה. אז ברזילי הגלעדי אומר, בני ברזילי הגלעדי, איתם תעשה חסד. והיו באוכלי שולחנך, איתם תאכל, הם אלה שיוכלו על שולחנך. ברזילי הגלעדי עצמו לא רצה, נכון? כי ידע עבדך, את אשר יטעם, את אשר יאכל, הוא כבר, הוא לא רוצה להגיע. דוד המלך מזמין אותו. למה? לברזילי הגלעדי, יואב בן צרויה הצדיק, תזיז מהדרך. שימי בן גרה, הרב שלו, הרב של שלמה המלך, אותו תזיז מהדרך. אבל את ברזילי הגלעדי תעשה חסד. איתם והיו באוכלי שולחנך. אומר, למה? כי חין קורבו אליי בבורכי מפני אבשלום אחיך. הם קרבו אליי בבורכי מפני אבשלום אחיך. כשהייתי במצוקה, כשהייתי בצרה, אז הם באו ועזרו לי. חברים אמיתיים נמדדים בזמנים כאלה. הם לא רק, שים לב גם איך הפסוק מגדיר את זה, הם לא רק קרבו אותי, הם קרבו אליי. בסדר? הם גם הגיעו ונתנו לי את התחושה שזאת זכות בשבילם שהם יכולים להיות קרובים אליי. הם התקרבו אליי בבורכים מפני אבשלום אחיך. החפץ חיים תמיד היה חוזר על הפסוק הזה, ואומר שגם לעתיד לבוא, בזמן הגאולה, איך אומרת הגמרא ביבמות, מגר איתך עלייך יפול, מגר איתך בעניותך עלייך יפול בגדלותך. מי שמצטרף לעם ישראל, הם מקבלים גרים לעתיד לבוא, הם מקבלים גרים בזמן דוד ושלמה. כי זה, כשזה טוב וזה כיף וזה קל והכל נחמד ו... זאת לא חוכמה. אבל בני ברזילי הגלעדי תעשה חסד והיו באוכלי שולחנך, כי כן קרבו אליי בבורכי מפני אבשלום אחיך. כשהשכינה הקדושה נמצאת בגלות, כשהשם ישמור, זה לא כבוד גדול להצטרף לעם ישראל, זה לא ברכה גדולה, זה לא נראה דבר, זה לא כסף ואבנים טובות בירושלים כאבנים ואפר. ובמצב הזה, מי שמתקרב אל הקדושה, הם יהיו באוכלי שולחנך, והם, לא משנה המצב שלהם, תקרב אותם באמת. יש פה, תשימו לב, יש פה דבר ראשון, אמירה כללית, כן, שגם מלמדת אותנו, אבל גם בצוואה של דוד לשלמה, הוא בעצם אומר לו, האנשים כאלה, שלא מצפים לתשלום גמול, ובאים באמת, הם תכבד אותם, אותם תקרב, הם יהיו, יש אנשים גדולים מאוד, חזקים מאוד, שיכולים לעזור לך בהמור דברים, אבל בסופו של דבר, יש להם את הקו שלהם, הוא יכול להיות קו גדול, קו קדוש, מצוין, מיוחד מאוד, אבל זה לא הקו שלך. ויש אנשים שלא מצפים לתשלום גבול, הם באים ועושים את האמת, כי זה מה שצריך לעשות, ואת האנשים האלה הם היו באוכלי שולחנך, אותם באמת תקרב. והנה אימך, אומר, הנה יש לך איתך, איתך, קרוב אליך, כן? אימך ממש, הרב שלך, שהוא צמוד אליך, הנה אימך, שימי בן גרו בן הימיני מבחורים, שימי בן גרה בן הימיני משבט בנימין, שהוא מגיע מהמקום שנקרא בחורים, והוא היה צדיק גדול, ראש הסנהדרין, והוא קיללני כלולונים רצס ביום, לכתי מחנאים, כשהלכתי למחנאים, ברחתי מפני אבשלום, הוא יצא שם וקילל אותי כללנים רצת, נואף, כן, הגמרא אומרת בשבת, שזה ראש הטייבס, נואף, מואבי, רוצח, צורר, תועבה, נו, וכן, הוא יצא לקראתי, והוא קילל אותי כללנים רצת, ועל זה בסדר. השם אמר לו כלל, אומר דוד המלך, נכון? אבל שים לב מה קרה אחר כך. ופה תלמד את האופי של הבן אדם ותבין ממי אתה צריך להיזהר. כשחזרתי, נכון? כשחזרתי, חציתי את הירדן בחזור, אחרי שנגמר המרד של אבשלום, והוא יורד לקרוסי הירדן, הוא היה מהראשונים לבוא לקראתי. עכשיו, מה אני אעשה ברגע שהוא בא לקראתי? אני יכול להניש אותו עכשיו? לא, אני לא יכול להניש אותו, כי אם הראשון שבא לקראתי כשאני חוצה את הירדן, אני לא אקבל אותו ואני אהרוג אותו, אז יתפס אצל כולם שאני באתי עכשיו למסע נקמות, אני דוחק את האלה שמרדו בי אל הקיר, גורם להם להיות במצב של שריפת אוניות, שריפת קשרים, ולא משאיר להם ברירה אלא להילחם. הייתי חייב, הראשון שבא, כדי לקבל אותי בשלום, ולהתפייס, לבקש סליחה, לקבל את הסליחה שלו. הוא קילל אותי כללה נמרצת ביום לכתי מחניים, אבל והוא יורד לקרוסי הירדן, הוא יורד לקראתי הירדן בשביל לקבל אותי ומבקש סליחה ונופל על פניו, כמו שהפסוקים מתארים את זה, ומבקש סליחה על זה שהוא קילל אותי. אני לא הייתי אולי מעניש אותו על הכללה שלו, זה השם אמר לו כלל, אבל הוא כן חשב שאני הולך להעניש אותו על הכללה שלו. אז מה הוא עשה? טריק גאוני, טריק חכם מאוד. אבל בן אדם שנועץ את הסכין בגב, סליחה על שאני מדבר על שמי בגירה ככה, הוא גם דמות גדולה וקדושה שצריך להבין אותה לעומק, אבל אני מנסה להבין מה שדוד אומר לשלמה, כן, כשהוא נועץ את ה... ואז הוא גם יודע בדיוק בזמן להגיע ולגרום לך מצב שאתה לא יכול להניש אותו, ממנו תיזהר מאוד, כי ואשבה לו ואשובה, שובה לו ידע השם לימור, עם המסכו בחורב, נשבעתי לו בהשם, כשהוא הגיע לפני ככה לירדן, בצורה כזאת, עם עמיתך בחרב. אז אור הקדוש שואל במשפטים קוף זין, אמר, עם עמיתך בחרב, רק בחרב לא להרוג אותו, בדרכים אחרות כן? אמר, לא, הוא נשבע לו, החרב של דוד המלך, היה חקוק עליה השם השם, והוא נשבע לו בחרב שהוא לא יפגע בו, שהוא לא ימית אותו. הוא אומר, ואתו אל תנקהו, ועכשיו אל תנקהו. מה זה ועכשיו? אומר רב החידה, אני לא יכולתי להעניש אותו, וכי גם היה צריך לצאת ממנו מרדכי הצדיק, נכון? ראו מה עשה לי יהודי ומה שילם לי ימיני, אומרת הגמרא במגילה, כי דוד לא הרג את שמי בן גרה ויצא ממנו מרדכי. אומר, ואתה שכבר נולד מרדכי, אל תנקהו כי איש חכם אותו, מראתה איש חכם, ואתה צריך להיות מאוד זהיר איתו. תנסה אותו, תעמיד אותו בניסיונות, וגם מרמז לו, והנה אימך שמי בן גרה, תשמור אותו קרוב אליך, ואימך, גם מה שדוד המלך אומר, מה ששלמה המלך אומר לשמי אחר, אל תצא מירושלים, אתה צריך להיות כל הזמן בירושלים. וכשהוא שם בירושלים, ושומר על עצמו בירושלים, אגב, זה גם יש משמעות, שברגע שהוא היה בירושלים, וכל הזמן עסוק בתורה, הוא גם היה טוב. ברגע שהוא התחיל להתערב בפוליטיקה, נקרא לזה בשפה של ימינו, כן? ברגע שהוא התחיל להתערב במלוכה ובדברים כאלה, שם הייתה הנפילה של שמי בן גרה. אבל כמה ששמי בן גרה למד תורה והתעסק רק בלימוד תורה, לא הייתה שום בעיה. ולכן הוא מצווה עליו, אל תצא מירושלים. אתה חייב להיות כל הזמן בבית מדרש. אתה חייב להיות כל הזמן במקום לשכת הגזית, במקום של כי מציון תצא תורה. אל תתעסק עם דברים אחרים. וברגע שהוא יוצא, וידעת אס אשר תעשה לוי, וירדתו אסי וסוי בדום שאוי. אומר לו, אם הוא יעשה משהו רע, אל תמחול לו. על שמעי בן גרה יש עזרה מיוחדת מדוד המלך לשלמה, אתה אולי תתפתה למחול לו, הוא הרב שלך, הוא תמיד חכם גדול, והוא גם ידע איך לעשות את זה, שלעשות משהו נגד, ואז להגיע בדיוק בזמן, ולכבול לך את הידיים עם שבועה בשם השם, שאתה לא תוכל לעשות לו כלום. אז תיזהר ממנו מאוד, ואם הוא יעשה איזושהי רעה, אל תמחול לו. וידעת את אשר תעשה לו, תנסה אותו, תכניס אותו למצב, לאיזושהי מגבלה, ואז ברגע שהוא יעשה רעה תהיה. ופה יש לך באמת את האזהרות של דוד המלך לשלמה, שכשאנחנו מסתכלים עליהם ככה, באמת, לא ראשון מזהיר אותו, תהיה חזק במלוכה, ותהיה חלש מול הקדוש ברוך הוא. תהיה חזק מול האנשים וחלש מול הקדוש ברוך הוא. משני אנשים שהם מאוד גדולים, מאוד צדיקים, מאוד מיוחדים, אבל הם לא לגמרי נאמנים, הם יש להם בסופו של דבר את העניין שלהם, את הכיוון שלהם, הם ישתפו איתך פעולה כי הם חושבים שזה נכון, אבל זה כי הצטלבות של האינטרס שלהם, האג'נדה שלהם עם האינטרס שלך. תיזהר מאוד מהם, ולכן ברגע שיהיה משהו הכי קטן, אל תתפשר, אל תוותר, אתה קטן, אתה נער ורח, אתה בן 12, והם גדולים ומנוסים וחזקים, אסור לך להיות רך בעניין הזה, ואת מי שעושה חסד, תלך איתו עד הסוף. תראה נאמנות למי שיעשה איתך חסד עד הסוף. ועכשיו אומר הפסוק, וישכב דוד עם אבוי סוב ויקובר בעיר דוד, והיומים אשר מולך דוד על ישראל 40 שנה, בחברון מולך 7 שנים ובירושלים מולך 33 שנים. אלה כל החיים של דוד המלך, ומסיים הפסוק, ושלוימו יושב על כיסא דוד אביו, ועתיקוין מלכוסוי מאוד. שלמה ישב על כיסא דוד אביו, זאת אומרת, הוא גם קיבל את הירושה מדוד, הוא ישב על כיסא דוד ונהג, כמו שדוד אמר לו, ועתיקוין מלכותו מאוד, ובאמת זכה שתיקון מלכותו התכוננה וישבה מאוד. מעניין לציין שאבו דרהם כותב, שכשרב רב שרירא גאון נפטר, זה היה בשנת ד' אלפים, תשנ"ח, כן, לפני 1025 שנה בערך, נפטר, 1026 שנה, בסדר, נפטר רב שרירא גאון, אז היה מקובל בזמן הגאונים שהיו קוראים בתורה לפי העניין. אחרי הלוויה נכנסו לבית הכנסת, קראו את הפרשה של הכללות, הפתירו את ההפטרה הזאת, כן, לכבוד הלוויה, הפתירו את ההפטרה הזאת של ויקרמו יבי דוד למות, ובפסוק האחרון, ושלמה ישב על כיסא דוד, אביו, הם קראו במקום שלמה ישב על כיסא דוד, והי ישב על כיסא שרירה אביו, ותיקון מלכותו מאוד. כך מספר אבו דרהם שהיה בדלת אלפים תפשין נון ח' כשרב היי עלה למלוכה, לתפקיד של גאון בבבל, בישיבה בבבל, עד תפשין צדיק ח', כשהוא נפטר דלת אלפים תפשין צדיק ח'. אבל באמת, הדבר מעניין הוא שלמה ישב על כיסא דוד אביו, ותיקון מלכותו מאוד, והחידה מרמז שיש פה ראש הטייבס, ושלמה ישב על כיסא דוד אביו, כן, אומר דוד אביו ותיקון מלכותו מאוד, אומר, אז ראש הטייבס בגימטריה שם הוויה. הוויה עדנות, צדיק א', שבאמת הביא להשלמת הבריאה, לייחוד של הוויה עדנות בשלם, שם יעזור שנזכה באמת למלכות דוד ושלמה, נא הקם מלכות דוד ושלמה בעטרה שיתרה לו אמו, כנסת ישראל קלה קרועה ונעימה, עטרת תפארת ביד השם.